דף נון ה' עמוד א', במשנה בתחילת השורות הרחבות. אנחנו בפרק איזו מקומן של זבחים. עד עכשיו המשנה ביארה את הדין של קודשי קודשים. עכשיו המשנה עוברת לעסוק בקודשים קלים. אומרת המשנה, התודה ואל נזיר, אותו קורבן תודה שארבעה חייבים להודות, אותו איל שמביא הנזיר כשהוא מסיים את סדר נזירות בטהרה, דינם קודשים קלים. ורשי אומר, קודשים קלים אין מועלים בהם, כפי שכבר ביאר אותו השיטה מקובצת בנון ג' עמוד ב' באות י', שקודשי קודשים בין לפני זריקה בין לאחר זריקה מועלים בהם, קודשים קלים לכמילה אלא באימורים לפני זריקה. אז זה המסר, אין מועלים בהם. דינה, שחיטתם בכל מקום בעזרה. עד עכשיו דיברנו על קודשי קודשים, שחיטתם היה דווקא בצפון העזרה. לעומת זאת, קודשים קלים שחיטתם בכל מקום בעזרה. ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע, נותנים שתי מתנות, כאשר מתנה אחת ניתרת בקרן המזרחית צפונית, ובאלכסון לה בקרן המערבית דרומית, ונאכלים בכל העיר, לעומת קודשי קודשים שנאכלים רק בעזרה. קודשים קלים נאכלים בכל העיר ירושלים, לכל אדם, לעומת קודשי קודשים שנאכל רק לזכרי כהונה, אלו נאכלים לכל אדם, כולל זר. בכל מאכל אפשר לאכול את זה לא כמו בפסח רק צלי אש, אלא אפשר לאכול את זה מבושל, שלוק, צלוי, וזמן האכילה שלו ליום ולילה עד חצות. למעשה זמנו וליום ולילה ועד עלות השחר, אבל כמו שאמרנו, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, אז חז"ל קבעו עד חצות כדי שהוא לא ייכנס לאיסור קראת, הלא הוא איסור נותר. מביא רש"י, מאיפה אנחנו יודעים שזמנם ליום ולילה? כי למעשה אנחנו נראה, זה בעצם קורבן שלמים, ושלמים זמנו שני ימים ולילה. אז למה פה אמרנו ליום ולילה? לכן אומר רש"י, בתודה כתיב, ביום קורבנו יאכל לא יניח ממנו עד בוקר, ותניא, ועל זה למדנו בברייתא, תודת שלמיו לרבות שלמי נזיר. לכן זמנם יום ולילה. למעשה דיברנו תימד אקרו, למה באמת התורה נתנה לתודה זמן כל כך קצר של יום ולילה? הרי זה קורבן שלמים. וביותר מזה, אנחנו צריכים להביא את זה עם 40 לחמים. 40 לחמים צריך הרבה זמן כדי להספיק לאכול את זה. אז זה בעצם מה שדוד המלך אומר, שכשאדם בא להגיד תודה צריך להגיד תודה בפה. עודי השם בפי, בתוך רבים מעללנו. אז צריך להגיד בפה וצריך לעשות את זה בפני רבי. אז באה תורה וצמצמה את זמן האכילה שלו והרחיבה את הקורבן שלו, להביא עם זה 40 לחמים. אז הוא מוכרח לשתף איתו אנשים בסעודה, שאלו אותו מה פתאום הוא מחלק לחם, יספר על הנס שלו, וממילא יהיה פה בתוך רבים מעללנו. ממשיכה המשנה, המורה מהם, אותם מתנות שנותנים כמתנות כהונה, החלק שמוציאים מהקורבן, הווה אומר, בקורבן תודה צריך לתת חזה ושוק, כמו שנותנים בכל שלמים, ובנוסף צריך גם להביא ארבע חלות מדלת מינים. זאת אומרת, מצד אחד התורה מקישה את התודה אל השלמים, כפי שאמרנו, כתוב בפסוק, זבח שלמים, אם על תודה קורבנו. אז התורה הקישה את השלמים, את התודה לשלמים. אז כמו שבשלמים צריך לתת חזה ושוק, גם בתודה צריך לתת לכהן חזה ושוק. בנוסף, מאותם 40 לחמים שבאים בעצם מארבע מיני חלה, יש לנו אחד חמץ ושלוש מיני מצה, חלת מצה, רקיקין ורבוחה, מכל מי נותנים אחד שזה ניתן לכהן. אז המורה מהם, כמו כן, לגבי אותם שלמי נזיר, אז צריך לתת כמו בשלמים את החזה ושוק, ובנוסף את הזרוע בשלה, וחוץ מזה מביאים 20 לחמים, 10 מיני מצה, חלת מצה, ו10 רקיקין. אז צריך להביא אחד מכל מין לכהן, זה נקרא המורה מהם, מה שמופרש מתוך הקורבן, שזה שייך לכהן, אומרת המשנה כיוצא בהם. למעשה, יש לזה את אותו דין כמו הבשר. הווה אומר, זמנו ליום ולילה, נאכל בכל העיר, לא דווקא בעזרה, אפשר לאכול את זה בכל צורה שהוא רוצה, אבל תנאי אחד יש, אלא שהמורם נאכל לכהנים, לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם, זאת אומרת, שזה לא ניתן לזרים, זה טען רק למשפחת הכהן, כמו שהפסוק אומר במפורש, ואת חזה התנופה, אתה ובניך ובנותיך, כמי שמזכיר מיד בפרשת שמיני, כן. זה בצפון. לא, זה לשחיטה. משכיב על הארץ ושוחט. ואנחנו עוד נראה. למעשה בדרך כלל היו עושים את זה שם, אבל כשיש לחץ, אז לא צריך לעשות דווקא שם. אומרת הגמרא תנו רבנן. כדי להבין היטב מה שבעצם הגמרא רוצה בפנינו, אז ממש בקיצור נזכיר את מה שקורה בפרשת שמיני. למעשה התורה מתחילה את פרשת שמיני, אומרת התורה וידבר, אולי קצת לפני זה, בפרק ת' בתחילת הפרק, בתחילת הפרשה, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון קח לך עגל בן בקר לחטאת ועי לעולה תמימים והקרב לפני השם. ואל בני ישראל תדבר לאמור קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה ושור ועי לשלמים לזבוח לפני השם ובנוסף ומנחה בלולה בשמן כי היום השם נראה עליכם. ואז באמת לוקחים כאשר ציווה משה ומשה רבינו מלמד אותם איך לעשות את העבודה, מה להקטיר על גבי המזבח. אחרי זה מבואר בפסוק שכך עשו את הדברים. לאחר שמסיימים את העבודה לקחו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרון תנופה לפני השם כאשר ציווה משה. ואז וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד מעפות החטאת והעולה והשלמים ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד השם אל כל העם. אז יורדת אש מן השמיים ואוכלת את החלבים את האימורים ובזה קיבלו ישראל את האות שזה מקום השראת השכינה. לאחר מכן מיד ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש זרה, כל הפרשה של בני אהרון. ואז אומרת התורה באמצע פרשה קצרה יין ושחר על תש, וידבר משה לאהרון וללעזר ולתמר בניו הנותרים. מדובר ביום השמיני למילואים לאחר שמתו נדב ואביהו. קחו את המנחה הנותרת מאישי השם ויכלו המצות אצל המזבח כי קודש קודשים היא. אז יש דין שצריך לאכל דווקא על ידי זכרי כהונה. ואכלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך הוא מאישי השם, כי כן צוויתי. ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, זה הפסוק שהזכרנו, כי חוקך וחוק בניך ניתנו מספחי שלמי בני ישראל, ולכן זה שייך גם למשפחה כל החלק המורה מהם, ובנוסף העבד כנעני גם כן אוכל קניין כספו. אומרת על זה הגמרא תנו רבנן, את חזה התנופה ואת שוק התרומה, זה בעצם בפרק י' פסוק י' ד', את חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור. שואלת הגמרא, מה רבי נחמיה וכי ראשונים בתומה אכלו? מה זה במקום טהור? ומה עם הסעירים שאכלו, החטאת שאכלו עד עכשיו, והמנחה שאכלו? אכלו את זה במקום טמא שאתה צריך לבוא ולציין תאכלו במקום טהור? אלא, טהור מכלל שהוא טמא. הווה אומר, באה התורה ומלמדת בהגדרה מקום טהור ולא מקום קדוש. אומרת התורה מדבר מקום כזה, שלחלק הוא טהור ולחלק הוא טמא. ובביור העניין כפי שרשי מרחיב בתחילת השורות הרחבות, דיברנו כמה פעמים, היה לנו בזמן שעם ישראל היו במדבר, היה את המחנה שכינה והיה המשכן סביב הקלעים, סביב המשכן חנו הלוויים וזה היה מחנה לוויה, וסביב מחנה לוויה חנו עם ישראל לדגליהם, שלושה שבטים מכל צד, שזה היה מחנה ישראל. מחוץ לדגלים זה מחוץ למחנה, חוץ לשלושת מחנות. בהגבלה בבית עולמים, בזמן שנבנה בית המקדש, יש לנו את העזרה שנדבר עליה אחר מכן, לא עזרת נשים, העזרה אנחנו מדברים משאר ניקנור ומעלה, שזה שייך למחנה שכינה. יש לנו משאר ניקנור ומטה, הרבית, מחנה לוויה, ויש את ירושלים סביב החומה, שזה מחנה ישראל. כשאנחנו באים ומדברים על מצורה, אומרת התורה צריך להוציא אותו חוץ לשלוש מחנות, ואומר שמצורה לא יכול להיות אפילו בירושלים. איפה יכול להיות? רק מחוץ ירושלים. לעומת זה, אם יש אדם זב, זב יכול להסתובב בירושלים. זאת אומרת, ירושלים היא טהורה ביחס למצוראים, אין מצורה בירושלים, אבל היא טמאה ביחס לזבים, כי זב יכול להסתובב בירושלים. מחנה לוויה, זב לא יכול להיכנס. זאת אומרת שמחנה לוויה ביחס לזבים הוא מקום טהור, אבל תממת יכול להסתובב במחנה לוויה. לומדים את זה ממשה רבינו, שבזמן ששנה במחנה, ארונו של יוסף היה מוטל לצוז, זאת אומרת, המת היה בתוך המחנה לוויה. כך שמחנה לוויה לא נאסר בתומת מת. העזרה, מחנה שכינה, גם תממת, כמו שדיברנו, אם הוא נכנס במזיד, אנוש קראת, נכנס בשוגק, רובן עולה ויורד, כי גם התממת אינו רשאי להיכנס לעזרה. באה הגמרא, אומר רבי נחמיה, מזה שהתורה תופסת הלשון בלשון של טהור, לא בלשון של קדוש, הווה אומר שהתורה רוצה לומר שזה מקום כזה שביחס לחלק הוא טהור, אבל לא לגמרי, כי יש כאלה שבשלם הוא טמא. וזה אומר את הגמרא, טהור מטומאת מצורע, וטמא מטומאת זב, ואיזה זה? איפה יש לנו מקום שמצורע לא יכול להיכנס, אבל הזב רשאי להיכנס? זה מחנה ישראל. אם כך, למדנו מפה, שאיפה אפשר לאכול את אותם קודשים קלים, הנה אתה רואה את המורה מהם אפשר לאכול בכל ירושלים. שואלת הגמרא, ואם הטהור מטומאת זב וטמא מטומאת מת, ואיזה זה מחנה לוויה? אכן באמת מדובר על מקום טהור, אבל לא צריך עזרה, אלא מדברים על מחנה לוויה הר הבית, שבאותו מחנה לוויה זה מוגדר כטהור ביחס לטומאת זבים, וזה טמא ביחס לטומאת מתים, ושם נאמר שצריך לאכול את הקודשים קלים, לא צריך עזרה. עונה הגמרא, אמר אביי, אמר קרא, וזה הפסוק שקראנו קודם, בפרק י' פסוק י' ג', הפסוק שלפני הפסוק שלנו. ואכלתם אותה במקום קדוש. אז יש מיעוט בפסוק, אותה, את המנחה, קודשי קודשים במקום קדוש, ולא אחרת במקום קדוש. למשל, לחמי תודה, זה לא צריך מקום קדוש. מה הפירוש? אפקה למחנה לוויה. הדר כתיב הפסוק הבא במקום טהור ולא כתוב במקום קדוש, אפקה למחנה ישראל. אם כך בא אביי ואומר, הכל כתוב בפסוק. אומר אביי, מזה שהתורה אומרת כפי שנמצא פה במקור וב, ואכלתם אותה במקום קדוש, נאמר על אותו מנחות, ועל זה נאמר כי חוקך וחוק בניך היא מאישה השם כי כן צוויתי, אז אותה צריך עזרה. דבר אחר, כדוגמתו, כמו לחמי תודה, שזה סוג של מנחה, את זה לא צריך מקום כזה. אלא איפה? רד דרגה. אז אם אני יורד דרגה, אני נמצא במחנה לוויה. אבל אחרי זה באה התורה בפסוק י' שזה מקור ה' ואומרת, ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור ולא כתוב במקום קדוש. ושאלנו, וכי שאר הדברים היו במקום טמא בהכרח, שהתורה באה לצמצם עוד יותר, לרדת בעוד מדרגה. הווה אומר, ירושלים, שהיא טהורה למצוראים, והיא טמאה מפני הזבים וטמאי מתים. חולק על זה רבה. רבה אומר, אותה במקום קדוש, ולא אחרת במקום קדוש, אפקה לגמרי. כשהתורה אומרת בפסוק י' ג' על אותה מנחות, אותה, אז התורה באה לומר ששאר מנחות, כגון לחמי תודה, לא צריך בכלל מחנה. אז אפשר לאכול את זה גם מחוץ לירושלים, בכל מקום. לאחר מכן, הדר כתב רחמנה תאכלו במקום טהור, איילה למחנה ישראל. אז התורה החזירה את זה חזרה למחנה ישראל, דהיינו לאכול את זה בירושלים. שואלת הגמרא, ואם איילה למחנה לוויה? אז אם אתה אומר מקום טהור, אז אולי התורה החזירה את זה למחנה לוויה, והדין של קודשים קלים צריך לאכול בהר הבית, מחנה לוויה, ולא בירושלים. עונה הגמרא, לחד המיילינן, לתרתי, לא מיילינן. Hey, אם העלינו, העלינו את זה דרגה אחת, אז היה מחוץ לירושלים והכנפנו לירושלים. שואלת הגמרא, יחי הפוק אינמי, אז אם אתה מבין שלעלות מעלים במדרגה אחת, אז גם להוציא מוציאים במדרגה אחת. ואימה, לחד המפקינן, מתארת לא מפקינן, אתה באת ואמרת שהתורה הוציאה את זה בכלל מחוץ לירושלים. מחטף. ועוד שואלת הגמרא על שיטת אביי, על שיטת רבה, הרי יש לב מפורש, לא תוכל לאכול בשעריך כתיב. אז אם ככה התורה אומרת במפורש שיש לב לאכול מחוץ לירושלים, אלא חוזרת בהגמרא מחברתה כדי אביי, כפי שאביי הסביר מאיפה אנחנו יודעים שקודשים קלים נאכלים בירושלים, כי מצד אחד התורה מייתה אותה, רק זה צריך עזרה, דבר אחר לא צריך עזרה, ירדנו למחנה לוויה, מקום טהור התורה הלכה והורידה אותו דרגה ממחנה לוויה למחנה ישראל, ואכן זה נאכל בירושלים, מחוץ לירושלים יש איסור לה, אז אי אפשר לאכול. אומרת עכשיו המשנה, וזה בעצם המבאר לכל המשנה הקודמת, מאיפה אנחנו יודעים את הדינים של הדבר. שלמים קודשים קלים, שחיטתן בכל מקום בעזרה, זאת אומרת כמו שאמרנו לא צריך צפון כמו בקודשי קודשים, אפשר גם במזרח, במערב, בדרום, ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע, ניתן בקרן המזבח תחת יסוד כפי שדובר באלכסון, ונאכלים בכל העיר ירושלים, לכל אדם זה מותר גם בזרים, בכל מאכל זה ניתן להיאכל באיזה צורה שהוא רוצה, צלי, מבושל, שלוק, זמנו לשני ימים ולילה אחד כמפורש בפסוק. המורה מהם, אותו מתנות שאנחנו נותנים לכהן, החזה ושוק, כיוצא בהם שני ימים ולילה, לכל מאכל, בכל העיר, אלא שהמורם נאכל לכהנים לנשם ולבניהם ולעבדיהם, דהיינו כפי שמבואר בפסוק, שזה ניתן לכל משפחת הכהונה, לא דווקא זכרי כהונה ולא צריך עזרה, אלא בכל העיר כולו. האימורים עולים למזבח, כמו בוודאי. אני פשוט, אבל אנחנו נזכיר, הפסוק מזכיר את הכל. תנו רבנן. כי הנידונו על איזה מקומן, הנידונו איפה אוכלים, לא הכוונה עם מה המקטירים.
מה עושים?
לא. הנידונו איזה מקומן של זכים, זה הפרק. בעבד כנעני לא. כי הוא לא תמה, הוא גוי. האמת היא שיש לו דין של אישה, צריך להיזהר, צריך להיזהר בזה. אבל הוא אוכל את זה בתארה. נכון. אז יהיה דינו כמו באישה. אומרת הגמרא, תנו רבנן. כדי להבין היטב, יש בפנינו מקור ח-ט-י בתורה אור השלם, שזה בעצם מתייחס לפרק ג' בספר ויקרא, שעוסק בפרשת שלמים. התורה פעם אחת אומרת את דין השלמים בבן בקר, לאחר מכן אומרת התורה את דין השלמים בשה, ולאחר מכן אומרת התורה את דין השלמים בעז. אותו פרק. אבל יש שוני בלשון. במקור ח' שזה מדבר על מה שהתורה מדברת על בן בקר, אומרת התורה ושמח ידו על ראש קורבנו ושחתו פתח אוהל מועד. מאידך לגבי השה והעז, שזה במקור ט' וי', גם נאמר ושמח את ידו על ראש קורבנו ושחט אותו לפני אוהל מועד. לא נאמר לשון פתח אוהל מועד, אלא נאמר הלשון לפני אוהל מועד. ועל זה בעצם באה עכשיו הגמרא ואומרת תנו רבנן. ושחטו פתח אוהל מועד מה שמצאנו בבן בקר, ושחט אותו לפני אוהל מועד מה שמצאנו לגבי שה, ושחט אותו לפני אוהל מועד מה שמצאנו אצל העז, וזה בא להכשיר את כל הרוחות בקודשים קלים. קל וחומר לצפון. זה בא להכשיר את כל העזרה, כולל מערב, מזרח ודרום, לשחיטת קודשים קלים, וצפון, זה דברים פשוטים, זה קל וחומר. למה? ומה קודשי קודשים שלא הוכשרו בכל הרוחות? הוכשרו בצפון, אז קודשים קלים שהוכשרו בכל הרוחות אינו דין שהוכשרו בצפון? זאת אומרת שתנא קמא תופס שצפון זה מקום מקודש יותר. ולכן קודשי קודשים שחיטתם בצפון. אומר אם ככה תנא קמא, אז הדברים קל וחומר. אז אם דבר שאתה יכול להשחוט אותו במקום שהוא פחות בקדושה, דרום, מזרח, ודאי שבמקום המרובה בקדושה אתה יכול לשחוט אותו. ולכן צפון אני לא צריך מקור, אבל לשאר הרוחות אני לומד מהפסוק כפי שמיד נרחיב את הדברים.
זה מקום של
התחושה שלו מיוחד. אנחנו באים ואומרים שאפילו קודשי קודשים שהם דבר קדוש אפשר לבוא ולשחוט במקום הזה המחולה צפון. נו, זה לא בגלל שאני בא עכשיו להוציא את הדבר, הפוך, אני בא לומר שזה מקום מספיק מקודש לשחיטה, מחוץ לעזרה אני לא יכול לשחוט, בדרום אני לא יכול לשחוט כי זה לא מספיק. באים קודשים קלים ואומרים לנו לא רק שם אלא אפילו אתה יכול לשחוט אותם בדרום. אז אם אתה אומר שאתה יכול לשחוט אותם בדרום, אז קל וחומר שאתה יכול לשחוט אותו בצפון, כי זה מקום היותר מוכשר לשחיטה, זה הקל וחומר של תנא קמא. בא על זה רבי אליעזר וחולק. רבי אליעזר אומר לא נאמר הכתוב אלא להכשיר צפון. אומר רבי אליעזר לא, את הפסוק הזה אני צריך כדי להתיר לך שחיטה בצפון, כי אם לא היה לי פסוק להתיר שחיטה בצפון בקודשים קלים, אז הייתי אומר שבקודשים קלים אי אפשר לשחוט בצפון. ולמה? אומר קל וחומר שיכול ועל עודינו. ומה הקודשים קלים שהוכשרו בכל הרוחות? לא הוכשר מקומן אצל קודשי קודשים. קודשי קודשים שלא הוכשר אלא בצפון, אין עודין שלא הוכשר מקומן אצל קודשים קלים? קל וחומר, קל וחומר. רק צריך להבין מה קל וחומר, אבל חוץ מזה הכל ברור. זאת אומרת, יש פה קל וחומר שרבי אליעזר בא ואומר, והרשש פה במקום מסביר את הקל וחומר, ואני לא יודע להסביר את זה בלי הרשש. בא הרשש ואומר דבר נפלא. רבי אליעזר לא תפס שזה עניין מעלה של קדושה, צפון לא יותר קדוש מדרום. אלא באה התורה ועשתה סדר. אומרת התורה, מה אני אעשה שלא יהיה לחץ? אם יהיה אפשר לשחוט בכל מקום הכל, אז יהיה בלגן. אז באה התורה ואומרת, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה, שזה המקור לקודשי קודשים, והתורה נתנה מקום לקודשי קודשים, איפה שוחטים אותם? רק בצפון העזרה. לא שזה יותר קדוש מהדרום, זה המקום שלהם. קודשים קלים מרובים יותר, אז קודשים קלים נתנו להם יותר מקום, מזרח, מערב, דרום. אומר רבי אליעזר, אז הקל וחומר אומר, בדיוק הפוך. אם קודשי קודשים לא אפשרת לבוא ולעשות בחלק המזרחי, המערבי, הדרומי, רק בצפון, כדי שהם לא יגרמו לחץ בחלק של הקודשים הקלים, אז קודשים קלים שנתת להם כל כך הרבה מקום, ודאי שלא תוכל לבוא ולשחוט אותם בצפון, ששם זה מקום המיוחד, ואתה דוחק את רגלי קודשי קודשים, וזה נכנס היטב בלשון. רבי אליעזר אומר, לא נאמר הכתוב אלא להכשיר צפון, שיכול ועל עודינו. ומה קודשים קלים שהוכשרו בכל הרוחות? לא הוכשר מקומן אצל קודשי קודשים. אתה לא יכול קודשי קודשים לעשות במקום הקודשים קלים, על אף שנתת לו את כל הרוחות, דהיינו מזרח, מערב ודרום. אז קודשי קודשים שלא הוכשר אלא בצפון, אין עודין שלא הוכשר מקומן אצל קודשים קלים, ודאי שאני לא אתן לקודשים קלים לבוא ולהישחט שם. ואז מצד הקל וחומר הייתי בא ואומר שאכן באמת אי אפשר לשחוט. תלמוד לומר, וזה הגרסה פה באות יוטט בשיטה מקובצת, ושחטו פתח אוהל מועד, לפני אוהל מועד, לפני אוהל מועד, והגמרא תברר את העניין. אומרת הגמרא, במייקה מפלגי, הרי ברור שתנא קמא לפי זה תופס שבעצם יש לנו פסוק שלא נדרש לצפון אלא יש לי אותו לאיזה דרשה, ולפי רבי אליעזר אחד מהפסוקים תפוס לנו לדרשה. מה? צפון. אומרת הגמרא, תנא קמא סבר תלת אקרא אקטיבי, יש לנו שלושה פסוקים כפי שאמרנו, פסוק אחד שעוסק לנו לגבי בן בקר, שא ועז, חד לגופי דניבאי פתח אוהל מועד. באה התורה ואומרת, דע לך, מתי אפשר להקריב קורבן שלמים? רק שדלתות היכל פתוחות. בזמן שדלתות היכל סגורות, אי אפשר לבוא. וזה נאמר, פתח אוהל מועד, בזמן שהפתח פתוח, שמתקיים פתח. בלילה. מאידך, יש לנו עוד פסוק. הפסוק הזה כבר לא אומר פתח, אלא אומר לפני אוהל מועד. וחד להכשיר צדדים. בא הפסוק ואומר שמה תאמר רק אפשר לשחוט כנגד הפתח, כי כתוב פתח אוהל מועד. בא התורה ואומרת לפני אוהל מועד, לא רק בפתח אלא כל העזרה כולה, כל המקום המכונה אוהל מועד, כשר הוא לשחיטה. וחד לסול צידי צדדים. בא פסוק השלישי ואומר, אל תתבלבל, שמה תבוא ותאמר, אני מלזיר פשט ברש, אליו שיש ראשונים שלומדים אחרת, רש לומד פשט כך, שמה תבוא ותאמר, כמו שהתורה אומרת פתח אוהל מועד, אבל זה לא רק פתח, אלא זה כל העזרה כולה, כל אוהל מועד. אז אולי גם כשהתורה אומרת אוהל מועד, אין הכוונה רק אוהל מועד, המקום המוקף מחיצות. אלא אם יש לי לשכה, שהלשכה הזאת היא בנויה בהר הבית, בחלק של הלוויים. אבל הפתח של הפתוח לתוך העזרה, אז גם היא קשרה לשחיטה, שהרי יש עליה דין של קדושה יתרה כמו בעזרה. כי הדין הוא שכל הלשכות שהיה להם פתח פתוח לעזרה, אז דין הקדושה שלהם זה כמו בעזרה. ואם ככה, אולי אני גם יכול לשחוט שמה? בתורה ואומרת פעם שנייה, לא, לפני אוהל מועד. איפה? רק במקום המכונה אוהל מועד בעזרה, ולא בלשכה שמחוץ לעזרה, והפתח שלה לעזרה. אי, מאיפה אתה יודע צפון? בסדר? אומרת הגמרא, וצפון לפי תנא קמא, לא יצריך קרב, זה דברים קל וחומר. אם זה עם הקדושה היתרה, אתה נותן לו לשחוט בצפון, אז אלו בקדושה קלה, שנתת להם בכל רוח, ודאי שהם יכולים גם בצפון. מאידך, ורבי אליעזר סבר חד לגופי, דניבאי פתח על מועד, כמו שדיברנו, הפסוק נזקק לבוא לומר, פתח, צריך שזה יהיה כנגד פתח על מועד, אבל אם ההיכל סגור, אי אפשר לשחוט. וחד להכשיר צפון. פסוק אחר בא לומר, לפני אוהל מועד, שלא רק, כי הרי היה לנו מקום לדון קל וחומר, והיה לנו מקום לבוא ולומר שרק במזרח, במערב ובדרום, אבל לא בצפון, כי הרי התורה נתנה את המקום הזה מיועד לקודשי קודשים, אז ברור שלכל הפחות את המקום הזה השארנו רק לצורך קודשי קודשים, אומרת התורה, לפני אוהל מועד, זה לא מוגבל, זה בכל אוהל מועד. והפסוק השלישי, זה חד להכשיר צדדי. ופסוק אחד בא לומר, שבכל הצדדים, בכל העזרה, לא רק כנגד הפתח, אפשר לבוא ולשחוט, צידי צדדים, לא צריך קרא. צידי צדדים לא היה לי הווה מן, אז זה לא חצר אוהל מועד. אז אם זה לא לפני אוהל מועד, אז ודאי שאותם לשחות שפתוחות לתוך העזרה, אבל מקומם לא בתוך העזרה, פשוט לנו שהן לא קשרות לשחיטה, לפי רבי אליעזר לא צריך פסוק. שואלת הגמרא, וזה ביאור הדברים שדיברנו, מה ישנהך לגבי בן בקר דכתיב פתח אוהל מועד? ומה ישנהתם בסב ועז דכתיב לפני אוהל מועד? כמה שמלן כדי רבי יהודה אמר שמואל. דאמר רבי יהודה אמר שמואל, שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל, פסולי, שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול. איתמר נמי, וכך באמת שנינו בבית המדרש, אמר מר עוקבא בר חמא, אמר רבי יוסי בר חנינא, שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל, פסולי, שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד, ושחטו פתח אוהל מועד, בזמן שפתח היכל פתוח, ולא בזמן שהוא נעול. במערב המתני, בארץ ישראל ביארו, אחי אמר רב יעקב בר אחא, אמר רב אשי, שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות היכל, פסולים, ובמשכן, קודם שיעמידו לוים את המשכן, ולאחר שיפרקו לוים את המשכן, פסולים. למה? כי התורה חידשה, פתח אוהל מועד. אז צריך שהפתח יהיה פתוח, במשכן אין פתח, אלא במשכן ההגדרה יש אוהל או אין אוהל. בזמן שהאוהל קיים יש שחיטה, אין אוהל קיים אין שחיטה. שואלת הגמרא, מבארת הגמרא, פשיטה, זה דבר מוסכם וברור, מוגף כנעול דמי. כשהדלתות של ההיכל היו סגורות, זה בדיוק כמו שזה נעול, אין שום הבדל, אי אפשר לשחוט. שאלתנו, וילון מאי. היה וילון שעמד בפתח ההיכל כדי להסתיר את מה שנעשה בתוך ההיכל. למה? כי זה עניין של צניעות. אדם בא לשחוט קורבן, הוא לא צריך לראות מה קורה בתוך הבית. האם בזמן שהוילון הזה סגור, זה הגדרה של פתח פתוח או הגדרה של פתח סגור? אפשר לשחוט או אי אפשר לשחוט? אמר רב זיר, הוא עצמו אין עשה אלא כפתח פתוח. הרי כל המטרה שלו זה כדי שהפתח יהיה פתוח, ומאידך לא יהיה בעיה של צניעות. אז מכיוון שכל המטרה שלו והמציאות שלו זה לפתח פתוח, אז ודאי שהוא נשאר בהגדרת פתוח ואפשר לשחוט. היה וילון.
קבוע?
קבוע.
בדלת לא היה.
היה וילון מאחורי הדלת, כשפתחו את הדלת סגרו וילון.
היה
דלתות רק להיכל, לא לאולם. גם שם וגם באולם. אומרת הגמרא, אמר רב זיירה, כן, אבל זה נוגע לפה, אמר רב זיירה, שערי המשכן, קודש קודשים. אומרת הגמרא, פיתחו שערים ויבוא. פשיטה, זה אמרנו, גבוהה מאי, שואלת הגמרא, מה יקרה אם לפני הפתח יעמוד איזה תל של עפר, יעמוד איזה קרש שעכשיו הוא מסתיר חלק מהפתח? האם מתקיים בזה פתח או אל מועד ואפשר לשחוט, או שמה זה מעכב שחיטה? זה כבר תופסות, דנים בזה. מה פירוש ומזבח, למה זה לא מעכב? אומר תופסות למעלה, תאימה היא גבוהה חשיב הפק, אם כן כנגד המזבח ייפסל שמפסיק. אבל ענייננו, זוהי שאלת הגמרא, מה הגדרה שיעמוד שם איזה דבר? עונה הגמרא תשמע, וכדי להבין אנחנו צריכים טיפה סבלנות. תשמע, דתניא רבי יוסי בר יהודה אומר, שני פשפשים היו בבית החליפות וגוון שמונה כדי להכשיר את העזרה כולה לאכילת קודשי קודשים ולשחיטת קודשים קלים. מי לאו דאיקא כמיהו שמונה? עונה הגמרא, לא, תגבהו לינו שמונה. ולכן מיד אומרת הגמרא, מיתי וכל השערים שהיו שם גבוהים 20 אמה ואורבן 10 אמה, והתשובה פשפשין שייני, ואנחנו מתחילים להסביר את הביאור של הדבר. כדי לקבל קצת את הרקע הבסיסי לדברים, אז נחזור לרגע קצת על הציור של העזרה. למעשה העזרה תתקדשה אחרי שער ניקנור. זאת אומרת, שער ניקנור עצמו, כדי שמצורע יוכל לקבל שם את הדם, להכניס את לעמוד ולהכניס את הרגל, היד והנוך, לכן המקום הזה נשאר בקדושת מחנה לוויה, לעומת שאר פתחים כולם, שגם הפתח הוא קדוש בקדושת עזרה. העזרה מדובר על 187 אמה, הווה אומר שיש לנו 11 אמה משער ניקנור, מקום מילוך רגלי ישראל, 11 אמה נוספים שזה מקום מילוך רגלי כהנים. אחרי זה יש לנו מזבח, המזבח 32 אמה. אחרי המזבח יש עוד 22 אמה שחלקו עם מדרגות, כפי שעוד יבואר במשנה במידות, ואז יש לנו אולם, היכל וקודש קודשים. למעשה אחרי קודש הקודשים יש עוד 11 אמה, שבזה מסתיים חומת העזרה. העזרה, האורך 187 אמה, הרוחב 135 אמה. אם אנחנו עושים חשבון, אם אני מדבר על בית שני, המקדש עצמו, זאת אומרת האולם, ההיכל והקודש הקודשים, תפסו 100 אמה, וכולל את התאים ואת הכתלים שעוד יבואר, אבל היה שם התאים, כולל התאים והכתלים, אותו דבר לרוחב. הקודש קודשים וההיכל תפסו 70 אמה ברוחב, אני מדבר כולל התאים וכולל הכתלים. בנוסף האולם היה יתר עליהם 15 אמה מכל צד, סך הכל 100 אמה היה האולם. האולם הזה, פשטות, זה מחלוקת גדולה פה בראשונים, רשי פה, רשי בדף חף לאל, רשי בגיטים, יש תופות. אנחנו מדברים כרגע לתפוס בערך שיטת כולם, אז זה פחות או יותר ההגדרה. האולם, פשטות, רשי מדבר על חלק האחורי, אנחנו מדבר כולל האולם עצמו, כמו שבפשטות נראה הביאור. החלק היתר של האולם על הצדדים של ההיכל נקרא בית החליפות. בית החליפות מלשון חלף סכין. כי למעשה מה קרה? אני מדבר עכשיו על הצד המזרחי. כשאני נכנס אל האולם, אני בא מהמזרח אל המערב. זאת אומרת, הצד המערבי של האולם, הכותל המערבי, אחורי האולם, איפה שהיה את היתר על החלק של המקדש, שם היה 24 חלונות, 24 תאים, צד ימין, שבתאים האלה היה עומד סכינים, שזה היה שייך לכל משמרת ומשמרת, היה 24 משמרות. זה היה בכותל המערבי מאחוריו, חוץ לאולם. בגב האולם. נכון, בצד, נכון, אז תיקח לצורך העניין, בצד הצפוני, צד הצפוני, בכותל המערבי מאחוריו, עמד בעצם 24 תאים, ששם היו נותנים את הסכינים. יש שיטה אחת בראשונים שזה עמד על כותל ההיכל ולא על הכותל המערבי, אבל זה כבר מחלוקת בתוך הראשונים. פשטות מה שאנחנו נוקטים, וכך נוקטים רובם, זה נמצא בחלק המערבי מחוץ לאולם. הבעיה שהייתה בפנינו, ופה צריך להוסיף עוד פרט, כיוון שלצורך פרה אדומה היו עומדים ורואים עד לתוך קודש הקודש, עד תוך ההיכל, אז בעצם כל השערים במקדש כולל הר הבית היו מכוונים זה כנגד זה, כאשר כל הפתחים ללא יוצא מן הכלל חוץ מאחד היה 10 אמות רוחב על 20 אמות גובה. פתח אחד, פתח האולם, היה שונה. הוא היה 20 אמה רוחב ו-40 אמה גובה. אבל שאר כל הפתחים 10 על 20. מבואר פה שהיו שני פשפשים שהיו, אני כרגע אקרא להם לצורך העניין שערים, שעמדו בצד המערבי של האולם. זאת אומרת, בכותל המערבי, נכנסתי מהמזרח, בכותל המערבי, בחלק היתר על ההיכל, שם מאחור היה בכל צד, היה פתח, על פניו פתח של 10 על 20, כי זה הרי היה נורמל, ושם בפתח המטרה הייתה, כי הרי צריך לשחוט פתח אוהל מועד, אז צריך שהשחיטה תתבצע כנגד הפתח. נו, אז זה טוב עד האולם. מהאולם זה כבר לא פתח אוהל מועד. איך אתה יכול לבוא ולשחוט בחלק האחורי של האולם ושל ההיכל? אז עשו שם פתחים כדי שיתקיים בזה פתח אוהל מועד. זה פשטות הלשון. אנחנו מחפשים להוכיח שמה יקרה אם יש לי איזה דבר שחוסם חלק מהפתח, גובה מי. אומרת הגמרא, אני חוזר לברייתא. תשמע, דתנא רבי יוסי בר יהודה אומר, שני פשפשים היו בבית החליפות, וגובהן שמונה כדי להכשיר את הזרה כולה לאכילת קודשי קודשים ולשחיטת קודשים קלים. מה אליו? דאיקה כמיים שמונה. הבינה הגמרא, מה זה פתח? פתח זה כנראה 10 על 20. אז מה זה שמונה? שמונה זה ביטוי לאיזה חסימה שעומדת שם, ובכל זאת זה נקרא פתח אוהל מועד. הנה אתה רואה שזה לא מפריע לקיום הפתח. זאת אומרת הגמרא, לא, דגבהונינו שמונה. מדובר שהגובה שלהם היה 8, לא שמשהו חסם אותם בגובה של 800. אומרת הגמרא, זה, אבל מיתי וכל השערים שהיו שם גובן 20 אמה ורוחבן 10 אמה, אז איך אתה יכול לדבר פתאום על 8? עונה הגמרא, פשפשים, שייני, זה לא דומה. זה היה פשפש, זה לא היה הגדרה של שער. זה חלון, זה למטרה מסוימת כדי להכשיר את החלק האחורי שאחרי האולם, שתוכל לבוא ולשחוט שם קודשים קלים ותוכל לאכול שם קודשי קודשים. שואלת מיד הגמרא, אם ככה והעיק הצדדים, אז מה פתרת? פתרת שעד האולם יש פתח. עד האולם יש פתח, חלק אחד. פתרת לי שמאחורי האולם ואילך, עד חלק של סוף העזרה, סוף הצד המערבי, יש פתח. אבל רוחב האולם אין לו פתח. עונה הגמרא, זה לא היה ככה. עונה הגמרא, דמיילו בקרן זווית. החלון הזה של השמונה לא עמד בכותל המערבי, אלא הוא עמד בכותל המערבי צפוני והמערבי דרומי. זאת אומרת, הוא עמד בזווית. ומכיוון שהוא עמד בזווית, אז הוא היה פתוח גם לצד שיכלת לראות את הצד הצפוני והדרומי של האולם, וגם לראות את האחורה כלפי מערב, אז היה לי פתח של האולם שנמצא, נקרא לזה, לצד המזרחי, והיה את הפשפשים האלה שהיו פתוחים בצדדים, שזה היה המטרה כדי לראות את החלק של כיוון המערב, כולל הצפון והדרום מן האולם. שואלת הגמרא, אבל יש פה בעיה. אומרת הגמרא, ומה עם אחורי קודש הקודשים? אחורי בית הכפורת מה ירי? גם שם היה 11 אמה. שם אין לי פתח אוהל מועד. עונה הגמרא, תשמד, אמר רמי בר יהודה, אמר רב, לול קטן היה אחורי בית הכפורת, חלון קטן, גבוה 800, יש הרבה שלא גרסו את זה, כיוון שלול קטן הכוונה היא לחלון ולא לפשפש, ואז גם צריך לדעת, היה תא, זאת אומרת היה קודש קודשים, תא, אז היה חלון בקודש קודשים, חלון שיצא מהתא, וממילא, כדי להכשיר את העזרה לאכילת קודשי קודשים, ולשחיטת קודשים קלים, והיינו דכתיב, וזה מה שנאמר בדברי הימים, שניים לפר בר, שני שומרים במקדש בכל פתח ופתח, כמו בכל מקום של מלוכה, עמד שומר, אז גם שם עמדו שניים שומרים, ועל זה השאלה, מהי לפר בר, מה זה הכוונה פר בר, והתשובה היא, אמר רבא ברב שילה, כמן דאמרי, כלפי בר, דהיינו, השומרים יושבים מחוץ לכתלים, מאחורי ההיכל, מאחורי קודש הקודשים, ולכן זה נקרא פר בר, דהיינו לפר כלפי בר, כלפי חוץ. כל שער ושער, כל חלון, כל מקום כזה עמד שומר לצורך כבוד, כי ככה מתנהגים בבית מלוכה, במקום של מלך, בפתח עומד שומר. למעשה, יוצא מפה, וזה היה המטרה של הגמרא, באה הגמרא ואומרת, אכן מתקיים פה מצד אחד פתח אוהל מועד, כי הרי צריך שזה יהיה כנגד הפתח, מאידך צריך שזה יהיה כל העזרה, כי הרי למדנו שהתורה לא הגבירה לה את זה רק לפתח, אלא התורה אמרת לפני אוהל מועד, אז מדובר על כל העזרה. איך מתקיים הפתח בלפני כל אוהל מועד? אז עד האולם אין שום בעיה, כי האולם זה הפתח. מאחורי האולם, אז יש לנו באלכסון בצידו המערבי, אחורי האולם, באלכסון, בין הפינה המערבית דרומית והמערבית צפונית, יש באלכסון פתח פשפש של 800, שהמטרה שלו שיוכלו לראות את כל האחורי האולם האיכל, קודש קודשים, יש עוד חלון כדי לראות את אותם 11 רמה, וכל המקום הזה כשר לשחיטת קודשים קלים, ולאכילת קודשי קודשים שצריכים קדושת עברה.